이렇게 난 이독
עידו קינן, הפעם התעלית על עצמך, יש חתיכת סיפור.
כן, אבל בוא נעשה קודם כל פייסבוק מטה ב-20 שניות.
עם הבדיחות על מטה, מטה, אשתו של זובין וכאלה?
לא, הבדיחות המהות. המטאברס שמרק זקרברג מנסה לקדם, זה בעצם לחבר את החיים שלנו באופן עוד יותר צמוד לרשת. אנחנו התחלנו עם מחשבי ענק שיושבים ב... תופסים חדרים שלמים, ולאט לאט המחשבים הלכו והתכווצו ובמקביל התקרבו אלינו. כאשר אנחנו נבלה את רוב השעות שלנו גם בעבודה וגם בשעות הפנאי בעולם וירטואלי, את החוקים של העולם הווירטואלי זה יקבעו חברות מסחריות. ואני מציע לכל מי שרוצה לדעת איך זה יכול להיראות, לראות סרטי מדע בדיוני, לקרוא ספרי מדע בדיוני, ולהבין שזה זמן טוב לחשוב על איך העתיד שלנו הולך לראות, ואם אנחנו רוצים להיות חלק ממנו, והאם אנחנו רוצים להשפיע עליו, או פשוט לתת לפייסבוק לנהל את העולם ה-Augmented Reality ו-Virtual Reality, כמו שהם מנהלים את הרשת החברתית. ועכשיו נעבור לסיפור. אליס היא טינג'ר, היא בת 17, שבפרופיל הטיקטוק שלה סיפרה על חייה, על אבא שלה שהיה רוצח, שיושב בכלא, החשש שלה שהיא הרשה את הצד האפל שלו, הטיפול הפסיכולוגי שהיא עוברת, מכות שהיא הכניסה לבריון הכיתתי, והיא עוררה המון רגשות, ואנשים טינג'רים בעצמם הגיבו אצלה, ניחמו אותה, כתבו על דברים שקרו להם שדומים לדברים שקרו לה. הפרופיל של הצבר 20,000 עוקבים, אבל הוא כבר לא זמין בכל הסרטונים שלה נמחקו. מי שמכיר סיפורי רשת בטח מנחש לעצמו שאליס היא דמות בדיונית. היא נוצרה על ידי חברה בשם פורפרן, שהציקה מעין תוכנית ריאליטי אינטרנטית. היא יצאה 22 דמויות, כל אחת משוחקת על ידי שחקן או שחקנית, ונתנה להם תסריטים, הם היו צריכים לשחק אותם, לצלם אותם, והחברה ניהלה עבורם את החשבונות בטיק טוק, וגם עשתה ניהלת צ'אטים עם הצופים. זה לא בדיוק היה סודי, אבל גם לא בדיוק היה מוסתר שמדובר בדמויות בדיוניות, והשיא של זה היה לא מזמן, כאשר שמונה מהדמויות התמודדו בריאליטי לייב על הכסף של מיליארדר בשם מיסטר בקס, מר דולרים באנגלית, בשיחת זום פומבית. הם פעלו במשך 8 חודשים וצברו כמעט 2 מיליון עוקבים ו-281 מיליון צפיות, שזה הרבה מאוד, זה ממש יפה. אבל, כאמור, לא לגמרי היה ברור שמדובר בדמויות פדיוניות. בוא נשמע את אלכס, הדמות שעליה אנחנו מדברים.
הרי בלי איזה תקלה טובה, אידוק, זה לא היה עוזר, נכון? אנחנו כאן בשבילך, למענך, למען כולנו. אפשר לשמוע? בואו נאזין. עדיין אי אפשר?
נספר בינתיים שמי שמשחקת את אליס, ננסי קימבל, שחקנית בת 23, שחתמה על חוזה עם פורפרנט במרק, וחודש אחר כך סגרה את כל חשבונות הסושיאל שלה וירדה למחברת באינטרנט. מה שקרה שם זה פשוט שהיא הוא אשמה בכך שהיא המציאה דמות כדי לעורר אמפתיה ולהונות צעירים. אנחנו יכולים כבר לשמוע את זה?
אני לא יודע, תשמע.
אוקיי.
אני תוהה לעצמי באמת, אני חושב. לא, סתם, אי אפשר עדיין, בוא תתקדם ואני אתקן אותך אם כן. תשמע, גם כישורי, אתה מבין שגם כישורי התגברות שלי על תקלות בסוף נשחקים, זאת אומרת, יש גבול, אני בסוף בן אנוש, כן? יש או אין?
רובנו, כן.
לא יהיה, מת. לא יהיה, אוקיי, אז תסביר.
אז איך נכתפה בעצם? ריי הנדריקס למדה איתה באותה כיתה עם ננסי קימבל, השחקנית, פגשה אותה אחרי כמה שנים שהם לא דיברו, ושמעה שהיא סיימה לימודים ב-NYU, ועובדת על איזה פרויקט משחק מגניב וסודי, שקשור לטיקטוק. אז אותה ריי נכנסה לטיקטוק, וגילתה שקימבל, לפי תפיסתה, מתחזה שם לנערה בת 17. ריי הנדריקס פרסמה בטיקטוק שלה את הגילוי הזה, ואמרה, היא בעצם שיקרת לקטנים אונליין בשביל כסף, אני לא רוצה שהיא תאבד את העבודה שלה, אבל אני גם מרגישה שלהשפיע על קטנים בצורה הזאת, זה לא בסדר. הסרטון הזה הגיע ליותר ממיליון צפיות. ולמרות שריי לא אמרה את השם, לא של השחקנית ולא של הדמות, אומת האינטרנט קישרה ביניהם והבינו מה קרה שם. עכשיו, קינבל, השחקנית, אמרה ברעיון שפורסם אתמול, שהייתה בדרגה הנמוכה ביותר של שליטה, אבל גם הפנים של הדבר הזה. וזה לדברי היה פוזיציה מאוד משונה להיות בה, במיוחד לשחקנית בתחילת הרצאה. מה שאומרת בעצם זה שבצד אחד היא ייצגה את הסיפור הזה, את המעין הונאה, לכאורה הונאה הזאת, ומצד שני לא הייתה לה שום שליטה על זה. זאת אומרת, היא לא שלטה בחשבון בטיק טוק, היא לא שלטה בתגובות, היא רק צילמה סרטונים ושלחה אותם לחברה. ברגע שהדבר נחשף לכאורה על ידי אותה ריי, החברה החליטה למחוק את הפרופיל, להסיר את כל הסרטונים, ובעצם לא לקחת אחריות, לא להגיד אנחנו אלה שעמדו מאחורי הדמות הזאת, שדיברה כאמור עם בני נוער, עם קטינים, שסיפרו סיפורים קשים על החוויות שהם עברו. בחוזה שלה עם החברה, החברה התחייבה להגן עליה במידה שהתפקיד יסכן את הביטחון שלה או את התדמית שלה, וגם הם הצליחו לסתור אותה מהסכם הסודיות שאסר עליה בעצם לדווח, לספר מה קרה שם עד אותו שלב. זאת אומרת, בכל הסיפור הזה היא לא יכולה לספר כלום כי היא חתומה על סודיות. אגב, כמה כסף היא עשתה מהדבר הזה? $880 בסך הכל, 80 מהם עמלה לסוכן שלה. זאת אומרת, היא גם לא הרוויחה מזה מי יודע מה. מה שקרה זה שברגע שאומת הרשת חשבה שמדובר בשחקנית בת 23 שמחכה ילדה בת 17, הם התנפלו עליה והם התקשרו לסוכנות שלה וביקשו שיעיפו אותה, והם פרסמו, עשו לה דוקסינג, פרסמו את הפרטים שלה, איפה היא גרה ודברים כאלה, והיא לא בדיוק כועסת, אבל היא אומרת שזה היה מאוד קשה ומאוד לא נעים, והחברה לא עשתה שום דבר בשביל לסייע לה. בחברה, המייסד השותף, קוראים לו אילן בנג'מין, הוא אמר שרק בעקבות המקרה שלה, החליטו לסמן את הפרופילים האחרים כבדיונים, ושהוא יודע שזו הייתה החלטה יצירתית לא טובה. עכשיו, ברעיון קודם שהוא נתן, עוד לפני הפרשה הזאת, הוא אמר שהסוג היצירה שהם עושים, מעין דמויות פיקטיביות שפועלות בעולם הוירטואלי, הוא אומר, אנחנו קוראים לזה האבולוציה של מושן פיקטורס, שזה סרטים ל-living pictures, שזה תמונות חיות. והיה לו משפט אחד שהיה מאוד עתידני וחוזה את העתיד המוזר שקרה שם, אלה סיפורים שמרגישים חיים וממשיכים לחיות מעבר למסך שלך.
וואה. חתיכת דבר.
כן.
כן, לא, זה באמת, זה באמת סיפור. טוב, אגב, אידוק, אם סיימת בהקשר הזה, אני רוצה לחזור שנייה לעניין של פייסבוק. הרבה אנשים מדברים על המטאברס, על היקום שמעבר, או יקום מקביל. אף אחד אבל, וזה קורה המון בהמצאות, ולכן לי באופן אישי קשה להתחבר לדברים לפני שאני רואה אותם במציאות, זה שיש קבוצה של אנשים בעולם שמבינים על מה מדובר, ואז או שהם מפתחים, או שהם הראשונים להשתמש באיזשהו שירות. אני, ואני חושב שאני די מתפתח בשימושים שלי, ודי טכנולוג, אין לי מושג כמו מה זה ייראה. ואני לא חושב שמישהו יכול להסביר איך זה ייראה.
אז שוב, כמו שמעתי בהתחלה, אני ממליץ לקרוא את המדע הבדיוני הרלוונטי. המונח נטבע ב-92 בספר של ניל סטיבנסון, שנקרא Snow Crash, ואתה יודע, אנחנו, זה יכול ללך לכל מיני כיוונים. זה יכול להיות כל מיני דרכים שבהן אנחנו נכנסים לדמות, לאבטר, שמייצגת אותנו, ואנחנו מתנהלים בעולם וירטואלי שיכול להיות דומה לעולם שלנו, הוא יכול להיות בדיוני לגמרי, זאת אומרת, אתה יכול להיכנס לעולם של מפלצות ובתים מרחפים וכל מיני כאלה, וזה יכול להיות טוב וזה יכול להיות רע. השאלה היא איך הדבר הזה משפיע עלינו ועל התפיסה שלנו את מה שקורה שם, כי ראינו שקל מאוד לרמות אותנו כבני אדם, גם עם פייק ניוז בפורמט טקסטואלי פשוט בפייסבוק. אז תאר לך מה קורה כשהמציאות המזויפת הזאת מקיפה שאתה מבלה את חייך בה, ושיש איזה תאגיד או כמה תאגידים שמחליטים מה תראה ומה לא, מה תוכל לעשות ומה לא, ובאותו זמן עושים עליך המון המון מידע על ההתנהלות שלך, על התנועות שלך, לאיפה העיניים שלך מסתכלות, עם מי אתה מדבר, מה אתה עושה. זה קצת מפחיד, כן.
Okay. אגב, תופעה שראיתי בפייסבוק בזמן האחרון, תגיד לי אם אתה מכיר אותה ואם היא הגיונית לפי מה שאתה מכיר, אם אתה בכלל בפייסבוק, אני יודע שהמון אנשים כבר לא. האמת שגם אני לא, אבל אני... זהו, זה מה שאני עושה. ואני רואה שיש המון עמודים שנטען שעשיתי להם לייק כשלא עשיתי. ואז פייסבוק כותב, ואולי על כך דווקא תודתי נתונה לו, יכול להיות שיש עמודים שאתה עשית להם לייק בתור משהו אחד, והם שינו למשהו אחר. כלומר, האם יש סחר בעמודים פופולריים שאני יכול לקנות ממישהו, לשנות את מהות השימוש והנושא, ולהפוך את זה נגיד לעמוד לייק לראש עיר? כי אני עשיתי, לא עשיתי...
התשובה קצרה, כן. התשובה הקצרה היא כן, ותחשוב על זה שהבעיה היא לא רק בזה שהעמודים יכולים לשנות את זהותם ואת הבעלים שלהם, אלא שעצם העובדה שאתה חבר בעמוד מסוים, היא מידע גלוי לאנשים אחרים.
מעניין, לא, אז באמת דווקא בתור עיתונאי, יש עמודים שאני משתדל לא לעשות להם לייק, כי מישהו עלול לחשוב שאני... תומך בדבר זה או אחר, אבל פתאום...
אבל אתה יודע, כשאתה גלשת לאתרי אינטרנט פעם, אז גולשים אחרים לא יכולו לדעת שאתה גולש לשם.
נכון.
אבל פייסבוק לימדה אותנו שכל מה שאנחנו עושים צריך להיות גלוי ופומבי. למה? ככה, כי ככה הם החליטו, כי ככה זה טוב להם, ככה הם עושים כסף.
אוי, טוב, ההנחה הזאת היא גם פיצוי על זה שלא שידרנו את הקטע שבט, אבל זה לא נורא, כי הרחבנו...
יכולה להיות אות הפתיחה הקבוע שלנו.
נכון, אני מגיע לגיל הזה שבו נאנחים. עידו קינן, תודה.
תודה רבה, ביטאות.